כל הזכויות להקלטה זו שמורות לעמותת אור הסולם, מרכז מורשת בעל הסולם. מהות הדעת ומטרתה. כאן אני רוצה להשיב על שלוש שאלות. האחת, מהותה של הדת מהי? השנייה, אם מטרתה מקווה בעולם הזה, או לעולם הבא דווקא? השלישית, אם מטרתה עומדת לטובת הבורא, או לטובת הבריות. ובהשקפה ראשונה יתפלא כל מעיין בדבריי, ולא יבין את ג' השאלות הללו שהצבתי לי לנושא למאמר זה. שהרי זיל קרי בי רב הוא, ומי הוא שאינו יודע מהי דת? ומכל שכן, השכר והעונש שלה, המקווה וצפוי בעיקר לעולם הבא. ואין צריך לומר השאלה הג' שהכל יודעים שהיא לטובת הבריות, להנחותם לטובה ולאושר. וכי מה יש להוסיף על זה? ובאמת אין לי מה להוסיף כלום. אולם מתוך שיודעים את ג' הידיעות הללו, ושגורה כל כך בפיהם מגרסה דיינקותה על בוריים, עד שלא נמצא להם שום הוספה וברור דברים במשך כל חייהם, הרי זה מורה על אי הידיעה בדברים הנשגבים האלה, ובהכרח שהמה כל עיקרי היסוד, אשר כל המסע של הבניין הדתי בנוי ונשען עליו. ואם כן, אגידו לי, איך זה אפשר, אשר נער קטן כבן י"ב או י"ד שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו, לחלקל היטב ולהבין ג' הידיעות דקי העיון הללו, ומכל שכן, באופן מספיק כזה, שלא יצטרך להוסיף עליו עוד דעה והשכל במשך כל ימי חייו? אכן, כאן הדבר קבור, כי ההנחה הנמהרה הזאת הביאה לכל קלות הדעת והמסקנות הפראיות שמילאו את אוויר עולמנו בדורנו זה, והביא אותנו לידי מצב אשר הדור השני כמעט שנשמת כולו מתחת ידינו. הטוב המוחלט. וכדי שלא להלאות המעיינים בדברים ארוכים, נתמכתי על כל הכתוב ומבואר במאמרים הקודמים, ובעיקר על המבואר במאמר מתן תורה, שהם הכולם כמו הקדמה לנושא הנשגב שלפנינו. וכאן אדבר בקצרות ובתכלית הפשטות, כדי שיהיה מובן לכל נפש. ובראשונה צריכים להבין את הבורא יתברך, אשר הוא הטוב המוחלט. כלומר שאי אפשר בשום פנים שבעולם אשר יגרום למישהו צער כלשהו, שזהו מובן לנו כמו מושכל ראשון, באשר השכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל עושי רעות, שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל. פירוש, שמתוך שלהוט אחרי קבלת טובה להשלמתו עצמו, והוא מוצא את רצונו זה בהרע לזולתו, הרי משום זה יוצא להרע לזולתו מתוך הרצון לקבל את השלמתו עצמו, באופן שאם הבריאה לא הייתה מוצאת שום קורת רוח בעדה עצמה, לא הייתה שום בריאה בעולם שתרע לזולתה. ואם לפעמים אנו מוצאים איזה בריאה המזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל הנאה לעצמה, אינה עושה זאת רק מתוך הרגל קדום שהגיע לה מתחילה מתוך הרצון לקבל, אשר ההרגל פותר אותה עתה מכל סיבה חדשה כנודע. ומתוך שהבורא יתברך מובן לנו שהוא שלם מעצמו, ואינו נצרך למישהו שיעזור לו להשלמתו, להיותו קדמון לכל דבר, אם כן ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להרע למישהו, וזהו פשוט בתכלית הפשטות. ולא עוד, אלא שמקובל ומתיישב על ליבנו בתכלית הפשטות, במושכל ראשון, שיש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, דהיינו לנבראיו, שזה מוכח לנו מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו. כי בהכרח שיש כאן בעולמנו בריאות שמרגישות או הרגשה טובה או הרגשה רעה, ואיזו הרגשה שהן מרגישות, בהכרח הוא שנגרמת להם מהבורא יתברך. ואחר שידוע בבירור גמור שאין בחוק הבורא יתברך להרע, כמו שנתבאר, אם כן בהכרח שכל הבריות מקבלים ממנו יתברך טובות בלבד. הרי שברא את הבריות רק כדי להיטיב להם. נמצאנו למדים שיש לו יתברך רצון להשפיע טוב בלבד, ובשום אופן שבעולם לא יצויר בחוקו איזה גרם של הזק וצער שיהיה נמשך ממנו יתברך. ועל כן גדרנו אותו יתברך בשם הטוב המוחלט. ואחרי שידענו את זה, נרד ונסתכל במציאות הממשית המתנהלת ומושגחת על ידו יתברך, איך הוא יתברך משפיע להם רק טוב בלבד. השגחתו יתברך היא השגחה מטרתית. זה מובן לנו מכל מערכות הטבע המוצגים לעינינו, אשר כל בריאה קטנה איזו שהיא מדלת הסוגים, דומם, צומח, חי ומדבר, הן בכללם והן בפרטם, אנו מוצאים בהם השגחה מטרתית. כלומר, גידול איטי והדרגתי בדרך התפתחות של קודם ונמשך, כמו הפרי על האילן, אשר מושגח במטרה טובה לסופו, שיהיה פרי נאה ומתוק לחך. וצנע הושאל להבוטניקאי כמה מצבים הם העוברים על הפרי הזה, מעת שנראה לעיניים, עד ביאתו לתכליתו, שהוא גמר בישולו. אשר כל המצבים הקודמים לתכליתו, לא די שאינם מראים לנו שום דוגמה מותאמת לתכליתו המתוק והיפה, אלא עוד כמו להכעיס, מראים לנו את ההפכי לצורה התכליתית. דהיינו, כל שהפרי יותר מתוק בסופו, הוא נמצא יותר מר ויותר מגונה במצבים הקודמים של סדר התפתחותו. וכן במין החי והמדבר, כי הבהמה, אשר דעתה מועטת בסוף גידולה, איננה לקויה כל כך בדרך התפתחותה, בניגוד לאדם, שדעתו מרובה בגמר גידולו, ולקוי ביותר בדרך התפתחותו, כי עגל בן יומו קרי שור, כלומר שיש לו כוח ושכל השמירה לעמוד על רגליו, ולטייל אנה ואנה, ולהישמר מפגרה הנמצא על דרכו. מה שאין כן האדם בן יומו, שהוא מוטל לעצמו כמו נטול החושים. ואם יצויר לנו מי שאינו מורגל בהוויות עולם הזה, שהיה מסתכל בשתי הוולדות האלו, ודאי היה אומר על יליד האדם שגם בתכליתו לא יצלח לי מאומה. ועל יליד הבהמה היה אומר שכאן נולד נפוליון חדש. דהיינו, אם היה דן על פי שיעור חוכמתו של העגל לעומת יליד האדם הטיפש והנטול מכל החושים, הרי בולט לעיניך שהשגחתו יתברך על המציאות שברא אינה אלא בדמות של השגחה מטרתית, מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השלבים של ההתפתחות. כי אדרבה, דרכם לרמות אותנו ולהעתיק עינינו מלהבין את תכליתם, בהיותם תמיד במצב הופכי אל גמר מלאכתם. ועל דברים כאלה אנו אומרים, אין חכם כבעל הניסיון. כי רק בעל הניסיון, שיש לו הזדמנות לראות את הבריאה בכל מצבי התפתחותה, עד ביאתה לשלמותה, הוא יכול להרגיע את הרוחות, שלא לפחד כלל מכל אותן התמונות המקולקלות שהבריאה אוחזת בהן במצבי ההתפתחות, רק להאמין בגמר בישולה היפה והברה. וטעם הסדר ההדרגתי הזה, המתחייב לכל בריאה, מבואר היטב בחוכמת הקבלה, ואין כאן מה להוסיף. והנה נתבאר היטב דרכי השגחתו יתברך בעולמנו, שהיא בחינת השגחה מטרתית בלבד, שאין מידת הטוב ניכרת בכלל מקודם ביעתה של הבריאה לנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה. ועד רבה, דרכה להתעטף תמיד במעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים. הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד, אלא שהטוב הזה מושגח ממנו יתברך בדרך השגחה מטרתית. בית דרכים, דרך איסורים ודרך תורה. והנה נתבאר אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט, והוא משגיח עלינו מתוך מידת טובו השלימה בלי שום עירוב של רע. אכן בבחינת השגחה מטרתית, שפירושו שהשגחתו יתברך, מכרחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים על דרך אילה ועלול, דהיינו קודם ונמשך, עד שנעשה מוכשרים לקבל את הטוב הרצוי. ואז נבוא אל תכליתנו כמו הפרי היפה בגמר בישולו. ואם זה מובן, אשר התכלית הזו בטוחה לנו לכולנו בהחלט. דאם לא כן אתה מטיל פגם בהשגחתו יתברך, לומר שאינה מספקת למטרתה חס ושלום. וזהו שאמרו חז"ל, שכינה בתחתונים, צורך גבוה. כלומר, כיוון שהשגחתו יתברך היא מטרתית, שהיא להביאנו בסופנו לדבקותו יתברך, שתשכון בתוכנו, הרי נחשב זה לצורך גבוה. כלומר שאם לא נגיע לזה, נמצא חס ושלום דופי בהשגחתו. שהדבר דומה למלך גדול שנולד לו בן לעת זקנותו, שהיה חביב לו מאוד. ולכן מיום היוולדו חשב טובות בעדו, והלך וקיבץ כל הספרים העיקריים והחכמים המצוינים שבמדינה, והכין בעדו בית מדרש לחוכמה, ושלח אחרי הבנאים המפורסמים, ובנה לו היכלי עונג, וקיבץ כל בעלי הניגון וזמרה, והכין לו בתי זמרה, וקרא המבשלים והאופים היותר מצוינים שימציאו לו מכל מעדני עולם. והנה נתגדל הבן ובב השנים, והוא שחל, אין לו חפץ במושכלות, והוא סומה, אינו רואה ואינו מרגיש ביופי הבניינים, והוא חרש, לא ישמע בקול משוררים וכלי זמר, והוא חולה במחלת סוכר ואינו רשאי לאכול אלא פת קיבר בלבד, וכדי ביזיון וקצף. אולם עובדה כזאת יכולה שתארה למלך בשר ודם, מה שלא ייתכן לומר כלפי השם יתברך, אשר עניין הונאה אינה נוהגת בו כמובן, אשר על כן הכין לנו בית דרכים של התפתחות. האחד הוא דרך איסורים, שהוא סדר התפתחות של הבריאה מתוך עצמה, אשר מוכרחת מטבעה ללכת ולקבל בדרך אילה ועלול, במצבים שונים זה אחר זה, אשר אנו מתפתחים על ידיהם לאט לאט, עד בואנו לכלל הכרה לבחור בטוב ולמאוס ברע, ולהגיע להכשר התכליתי הרצוי לו יתברך. ודרך זו היא אמנם ארוכה בזמן ומלאה ייסורים ומחובים, ועל כן הכין לנו כלפי זה דרך נעים וטוב, שהוא דרך התורה והמצווה, המסוגל להכשירנו לתכליתנו בזמן קצר ובלי ייסורים. היוצא מזה, אשר המטרה הסופית שלנו היא הכשרתנו לדבקותו יתברך שישכון בתוכנו, והמטרה הזאת היא חיובית, מבלי למצוא שום נקודת מוצא לנטות ממנה, כי השגחתו יתברך חזקה עלינו עם בית אופני השגחתו, שהם דרך איסורין ודרך תורה כמבואר. אולם מבחינת המציאות המעשית, אנו מוצאים אשר השגחתו יתברך מגיעה אלינו עם בית דרכי השגחתו בבת אחת, והם הנקראים בדברי חז"ל דרך ארץ ודרך תורה. מהות הדת היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. וזהו דברי חז"ל, וכי מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא למי ששוחט מהצוואר, או מי ששוחט מן העורף. הווי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. עד כאן לשונו. בעניין צירוף הזה נתבאר היטב במאמר מתן תורה. אולם כאן אבאר מהותה של ההתפתחות הזאת, המושגת על ידי העסק בתורה ומצוות, מהי. ודע שהוא דבר הכרת הרע שבקרבו, אשר עסק המצוות מסוגל לזכך לעוסק בהם הזדחכות הדרגתית ואיטית, אשר רמת המידה של המדרגות שבהזדחכות הוא שיעור ההכרה את הרע שבקרבו. כי כבר מוכן האדם מצד טבעו לדחות ולבאר כל דבר רע מקרבו. וזוהי מידה שווה בכל בריאה ובריאה. אולם כל ההבחן מבריאה אחת לחברתה הוא רק בהכרה של הרע, שבריאה יותר מפותחת מכרת בעצמה מידה יותר גדולה מהרע, וממילא מבדלת ודוחת את הרע מתוכה במידה יותר גדולה, ובלתי מפותחת נמצאת מרגשת בעצמה שיעור קטן של רע, ועל כן לא תדחה הימנה רק שיעור קטן של רע, ועל כן משארת בקרבה כל זוהמתה, כי לא תכירהו לזוהמה כלל. וכדי שלא להלאות את המעיין, נבאר הרע והטוב בכללותם, כמו שנתבאר במאמר מתן תורה. אשר כללות כל הרע אינו אלא אהבה עצמית הנקראת אגואיזם, להיותו הפכי הצורה מהבורא יתברך, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע. וכמו שנתבאר שם, אשר עניין התענוג והעידון, כל עיקרו הוא בשיעור השוואת הצורה ליוצרה, ועניין האיסורים ואי הסבלנות, כל עיקרה הוא בשיעור שינוי הצורה מיוצרה. ולפיכך, מאוס לנו האגואיזם, וכואב אותנו בתכלית להיותו הפכי הצורה מהיוצר יתברך. אולם מיוס הזה אינו שווה בכל נפש, אלא מתחלק בינינו לשיעורים, כי האדם הפרא הבלתי מפותח כלל, אינו מכיר את האגואיזם כתכונה רעה ולא כלום, ולפיכך משתמש עמה בגלוי בלי שום בושה ובלי שום גבול, גוזל ורוצח לעיני כל, בכל אשר תמצא ידו. והמפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת רע, ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרהסיה, לגזול ולרצוח נפשות במקום רואים. ובסתר עדיין מבצע כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראהו איש, והיותר מפותח ממנו נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול ליהנות מעמל אחרים. ואז מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצים של אהבת זולתו המכונה אלטרואיזם, שהיא מידת הטוב הכללית, וגם זה מתלקח אצלו בסדר התפתחות הדרגתית. דהיינו, מתחילה מתפתח בחוש האהבה וההשפעה לצורכי קרוביו ומשפחתו, על דרך הכתוב ומבשרך אל תתעלם, וכשמתפתח יותר, מתרחבת בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו שהם בני עירו או בני אומתו, וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושות כולה. התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת. ודע, אשר בית כוחות משמשים ודוחפים אותנו לעלות ולטפס על שלבי הסולם האמור, עד שנגיע לראשו שבשמיים, שהיא הנקודה התכליתית של השוואת צורתנו ליוצר יתברך. וההפרש בין בית הכוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו שלא מדעתנו, כלומר בלי בחירתנו, וכוח הזה הוא דוחף אותנו מאחורינו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך ייסורים או דרך ארץ. וממנו הגיעה אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר שנקראת אתיקה, המיוסדת על הכרה ניסיונית, דהיינו מתוך הביקורת של התבונה המעשית, שכל עיקרה של התורה ההיא איננה אלא סיכום של הנזקים שנולדו לעינינו על ידי גרעיני האגואיזם. והנה הניסיונות האלו הגיעו אלינו במקרה, דהיינו שלא מדעתנו ובחירתנו, אולם הם הבטוחים למטרתם, כי דמות הרע הולך ומתברר בחושינו, ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו, באותו שיעור אנו מסתלקים ממנו. ואז מגיעים לשלב יותר עליון שבסולם. וכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, תהיינו מכוח בחירתנו בעצמנו, וכוח הזה מושך אותנו מלפנינו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך התורה והמצוות. כי על ידי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרינו, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה אותו החוש של הכרת הרע, כמו שנתבאר במאמר מתן תורה. ואנו מרוויחים בשניים. האלף, שאיננו צריכים לחכות לניסיונות החיים שידחפו אותנו מאחורינו, שכל שיעור הדחיפה שבהם נמדד רק במידת המחובים והחורבנות הנגרמים לנו על ידי מציאות הרע בקרבנו. אולם בדרך העבודה להשם יתברך, מתפתחת בנו אותה ההכרה בלי שום הקדם של איסורים וחורבנות. ואדרבה, מתוך הנועם והעידון שאנו מרגישים בעת העבדות הטהורה להשם יתברך לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס רלטיבי להכיר את שפלות הניצוצים הללו של אהבה עצמית בהיותם מפריעים לנו על דרכנו לקבל את טעם העידון הזה של השפעה להשם יתברך. באופן אשר החוש ההדרגתי של הכרת הרע הולך ומתפתח בנו מתוך העיתות של עונג ושלווה רבה, דהיינו על ידי קבלת הטוב בעיתות העבודה להשם יתברך, מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון שמגיע לנו אז מפאת השתוות הצורה ליוצרה. והבית שאנו מרוויחים זמן, כי הוא פועל לדעתנו, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן כפי חפצנו אנו. הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר, אולם זה הגיע להם משום שלא טעמו טעם הדת מימיהם, וקורא אני עליהם את המקרא, טעמו וראו כי טוב השם. והן אמת ששניהם, האתיקה והדת, לדבר אחד מתכוונים, שהוא לרומם את האדם מזוהמת האהבה העצמית הצרה, ולהביאו על מרומי הפסגה של אהבת זולתו. אולם עם כל זה רחוקים אחד מהשני, כרחוק מחשבת הבורא יתברך מן מחשבת הבריות. כי הדת נמשכת ממחשבותיו של הבורא יתברך, ותורת המוסר באה ממחשבות בשר ודם ומניסיונות החיים שלהם, ועל כן ניכר ובולט ההבדל שביניהם, הן בכל הנקודות שבבחינות השימושיות והן במטרה הסופית. כי הכרת הרע והטוב המתפתחת בנו על ידי תורת האתיקה בעת השימוש, יש לה יחס רלטיבי להצלחת החברה כנודע. מה שאין כן הדת, אשר דבר הכרת טוב ורע המתפתחת בנו מתוך שימושה, יש לה יחס רלטיבי אל השם יתברך לבדו. דהיינו מן שינוי הצורה מהיוצר יתברך, עד להשוואת הצורה אליו יתברך, שנקרא דבקות. כמו שנתבאר לעיניך במאמר מתן תורה. וכן רחוקים הם הזה מזה בתכלית המרחק, בעניין המטרה. כי המטרה של תורת האתיקה היא לאושרם של החברה מבחינת ביקורת התבונה המעשית הלקוחה מניסיונות החיים, אשר סוף סוף אין המטרה מבטיחה לעוסק בה שום התעלות כלשהי למעלה ממסגרת הטבע. ואשר על כן, המטרה הזאת עדיין לא יצאה מכלל הביקורת כנודע. כי מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו בצורה סופית כזו שיהיה מוכרח בשבילה למעט דמותו באיזה שיעור של משהו בשביל עושר החברה. מה שאין כן המטרה הדתית מבטחת את העושר של האדם עצמו העוסק בה. כי כבר הוכחנו לדעת אשר בביאת האדם אל אהבת זולתו, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות שהיא השוואת הצורה ליוצרה יתברך, אשר עימה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצר המלא מכאובים ואבני נגף אל עולם נצחי רחב של השפעה להשם יתברך והשפעה לבריות. גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה, כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה, הנה הוא נתמך על יסוד של מציאת חן בעיני הבריות, ודומה דבר זה כדוגמת שכירות המשתלמת לבסוף, ובהתרגל האדם לעבודה כזו, הנה לא יוכל להתעלות גם במדרגות המוסר, כי כבר רגיל הוא בעבודה כזו המשתלמת היטב מהסביבה, המשלמים בעד מעשיו הטובים. מה שאין כן בעסק של תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו בלי שום קבלת פרס, הרי הולך ומטפס על דרגות המוסר ממש כפי שיעור העסק, שהרי הוא נעדר מכל תשלום על דרכו, ופרוטה לפרוטה מצטרף לו לחשבון גדול, עד שקונה טבע שני, שהיא ההשפעה לזולתו, בלי שום התעוררות של קבלה עצמית, זולת להכרח קיומו בלבד. ונמצא באמת שנשתחרר מכל מעשרי הבריאה. כי בשעה שהאדם ממאס כל קבלה עצמית, ונפשו קצה בכל מותרות מתענוגים גופניים קטנטנים וכבוד וכולי, נמצא שמטייל חופשי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ומובטח שלא יערה לו כאן שום נזק ותקלה לעולם, שהרי כל הנזקים מורגשים ובאים לאדם רק מבחינת הקבלה העצמית המוטבעת בו, והבן זה היטב. והנה נתבאר היטב, אשר מטרת הדת עומדת כולה רק לצורך האדם העובד ועוסק בה, ולא כלל לשמש הבריות ולהועילם. הגם שכל מעשהו סובבים לתועלת הבריות ומשוער במעשים הללו. אולם אין זה אלא בחינת מעבר אל המטרה הנשגבה שהיא השוואה ליוצרה. ואם זה מובן גם כן, אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה בחיים חיותו כמו שהתבאר לאל. אולם עניין שכר עולם הבא, זהו עניין אחר, ואבארו במאמר מיוחד בעזרת השם.